Alhamdulillah. Esta colección realiza Chilimus, así que paso yo una tarde de la carrera, a pesar de que me da tan nueva, y igual que me da los mezderes, que vamos a mi dos, no sé qué es a Ramana Zirba, que da mató, y si es el Toma Dvorah, לרמה כתוב בסוף הספר היא הענווה, שהיא על כל המידות. שהיא על כל המידות, וקראנו את זה בירושלמי, שהירושלמי אומר שמה שעשתה חכמה הראש, הפרק הראשה עשתה ענווה כתוב לסוגייתה, זאת אומרת, הוא עומד בראש כל המידות, וזה כשלעצמו אפשר לנסות להבין ומה הענווה היא בעצם, בעצם העמידה הראשונה בשרשרת. וזה מהלך הלימוד ננסה להגדיר את זה יותר, נוכל לומר שבצורה כללית, שעמידת הענווה, הייתי אומר, זה העמידה המציאותית, הנכונה והמדויקת של האדם מול עצמו, מול המציאות החברתית שהוא בא ופעל, מול המציאות הכללית שבה הוא נמצא. ותפיסה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה איזושהי עמידה מאוד מאוד, מתוך מבט מאוד מאוד אמיתית אל המציאות, מה שקיים ברמות מסוימות ברמידות אחרות, אבל במידת הענווה הוא בעצם עניינו של המידה הזאת, היא אותה ראייה מציאותית נכונה, אמיתית, של האדם את עצמו, את הסובב לו, את חברתו, את תפקידו, את עולמו, את הקדוש ברוך הוא בתוך כל המערכת הגדולה הזאת. את האמירה הזאת אני צריך לפרט אותה בהמשך. גם בגלל מה שאמרנו עכשיו, שהמידה הזאת היא באמת ראש לכל המידות, צריך באמת לעסוק בה בצורה מאוד מאוד נרחבת, אבל יש פה גם פן נוסף, שהוא קיים במידה הזאת, מה שלא קיים במידות אחרות, זה העובדה שהמידה הזאת, יש פה גם מידה מסוימת של סתירות פנימיות, מה שלא קיים ברמה העיונית אני מדבר כרגע, לא ברמה היישומית, ברמה העיונית יש בה סתירות פנימיות, סתירות פנימיות על פניו, כן? סתירות שהן זורקות קישור, ואני אשתמש אולי באחת הבולטות שבהן, שאת אחד במידת הענווה אומרת לאדם להתבטל, אומרת לאדם לא להקשיב את עצמו, להכניס את עצמו לאיזשהו עמדה של חוסר התבלטות, נאמר ככה, של איזשהו מידה מסוימת של הצטנות, של היעלמות מהפני השטח, איזשהו משהו שהוא פחות נגלה, פחות משהו מכוסה, משהו שהוא יותר לעצמו, משהו שהוא פחות מחובר אפילו עם הסובב, כתוצאה מהעובדה שהוא הולך לנו עכשיו, הוא כעין, הוא כמשהו שהוא לא קיים כביכול. זה מצד אחד, התפיסה של מידת הענווה. מצד שני, הכרה של עבודת השם, ובגלל זה האדם ניתן לו כוחות חיים, הנשמה שבו, היא בשביל כן לפעול, כן ליצור, כן לעשות, כן להתבלט, כן להופיע, כן להנהים, כן לעשות מעשים. זאת אומרת, יש פה איזושהי מידה מסוימת של הוראה שהיא כל אחד לפני עצמו היא נכונה, ושלם אתם משלבים בשתי ההוראות האלה, זה נראה איזושהי סתירה מסוימת פנימית שצריך ליישב אותה. כמובן שזה יישובים, אבל כשאנחנו אומרים על יישוב, זה לא איזשהו תירוץ שאנחנו יכולים לתת איזשהו תירוץ למדני או איזשהו תירוץ חכם, איזשהו מושפע. אתה צריך פה לבנות את המושג הזה, להבין איך שני המושגים האלה לא סותרים אחד את השני, העובדה שמצד אחד האדם יש לו עניין להתבטל ולהפוך את עצמו לחלק מהרצון האלוקים, וכך יש לו כן עניין להופיע את העני העצמי שלו, לחזק את העצמיות שלו, אז אנחנו בזמנו קצת עסקנו בזה בחטיבה הזאת בראות הכל, של חיזוק העצמיות, של ברור העצמיות, יש לזה משהו שהוא גם אתם את סופר, שהוא מחייב פה עיון יותר לעומק במידה הזאת. ודבר נוסף, למה המידה הזאת זה לא יותר ברור, זה גם בגלל הקושי היישומי. אולי זה חלק ממה שאמרתי קודם, יש קושי יישומי גדול מאוד במידת הענווה. אני לא חושב שיש מישהו מאיתנו, למשל עצמי לומר, שנקי ממידת הגאווה. זו מידה שקשה מאוד להיות עקביים בה בכל מצבי החיים המשתנים, ודאי וודאי שיש חלקים מסוימים שעדיין יותר בעל הענווה ויש חלקים אחרים שפחות. זו מידה שהיא מזמנת לאדם התמודדות כמעט בכל רגע ורגע, גם במצבים רגילים, לא רק במצבים מיוחדים, לא רק במצבים שהוא היה צריך להגיע לאיזשהו מצבי לחץ מיוחדים, אלא זו מידה שזוגית הרבה מאוד בחינה, הרבה מאוד בדיקה, הרבה מאוד כבר שקוף יישומי. מה שאין כאן במידות אחרות, כלומר כל מידה היא קשה ליישום, אבל זה כל מה שהמידה תקעת. רוב בני אדם נגיד רוב, חלק מהאנשים זאת אומרת, רוב ככל האנשים כועסים בצורות כאלה לאחרות במהלך חיים, אבל הרבה מאוד מהאנשים מצליחים להתגבר על הכעס ברוב רובם של המקרים. זאת אומרת, שמצליחים להשתלב, לומר, ודאי ברמות מסוימות, במידת הכעס, לא יודע אם מידת הכעס הדוגמה הכי טובה, אבל בכל זאת מנסה יש עוד דוגמאות אחרות, שאנשים מצליחים להשתלב על מידות כאלה ואחרות, נאמר, אדם שהוא, כשאני אמר, נטייה להיות יותר שמח, אז כל אחד יש מצב שהוא קצת יותר מדוכא, אבל בשנה הזאת אנשים חיים זורמים, והם מתגברים על מידת העצבות או מידות אחרות, כאלה ואחרות, אני מניח שכל אחד אולי קרובה למידה כזו או אחרת, אבל בכל אופן, מידת הענווה היא מידה מאוד בעייתית, מידה מאוד בעייתית, והיא עוררת כפיקחו של האדם, גם כאשר הוא עוסק בכל זאת, גם כאשר הוא נמצא במיטבו, גם כאשר הוא נמצא בשיקול דעת צלול, יכול לפעול בחדר הזה לגבה, דווקא אולי בגלל העובדה שהוא רוצה לעשות משהו שהוא חיובי, דווקא בגלל העובדה שהוא רוצה להופיע שהוא באמת עושה, ופתאום הוא יכול להתעשם מידת הגאווה. וכן, אני אומר, מידת הגאווה היא שורש לכל המידות, והיא גם קשה מאוד מבחינה עיונית, מבחינה איך להבין את המידה הזו, ועוד יותר קשה מבחינת התרגום המעשי שלה. זה, כמובן, יש לו הגדרון מסוימת להסביר את המחויבות שלנו לעשות מידת הענווה. אני חושב שמבחינת כאילו התוכנית של הלימוד, לא יודע אם אני מתלמד על מה שחוזר, אבל בגדול אפשר לחלק את העיסוק הזה לשלושה חלקים, זאת אומרת החלק אחד באמת בבירור העיוני וכן של המידה הזאת, זאת אומרת לזקק את המידה הזאת, לזקק את המידה הזאת, נוכל להבין אותה יותר לעומק, ובשלב השני, שיכול להיות שיהיה גם חופש מידה מסוימת על הראשון, זה לבדוק את המסרנות של המידה הזאת למידות נוספות.
מה?
יש את המסרנות, מה דיברנו בפעם הקודמת, את החקיקה שלה, את הפגיעה של המידות נוספות. המידת הענווה היא אולי יותר מאותה מידה אחרת, נוגע גם הרבה מאוד מידות נוספות. זה גם נוגע לגאווה, זה גם נוגע לעצמאות, זה גם נוגע לשמחה, זה גם נוגע לאמת, זה גם נוגע לחומרנות. המון המון מידות, כן, נוגע לזריזות, נוגע הרבה מאוד מידות נוספות שפוגעות במידה הזאת, יראה, כן, הרבה מאוד מידות חופפות, זאת אומרת נוגעות במידה הזאת, נובעות ממנה או משפיעות עליה, ואולי גם לפעמים מחליפות אותה בטעות בכל מיני סוגים כאלה, אבל צריך לעשות איזושהי בחינה יותר מסודרת לגבי מידות הזאת, לא נכון לעשות פה מגזי הרב, הרב הוא עוסק בזה במידה הזאת בפסקאות פה בכל מיני מקומות, אז זה היה חלק השני, ודבר אחר, אולי נעשה, אולי זה דבר השלישי, אם בא מתוך נושאים ראשונים, נעשה לבנות איזשהו נתיב, שמנה אולי אפשר להצמיח כל אחד על פי מעלתו, את מידת הענווה בתוכו, כמה שניתן, כי זה לא סיסמאות, אלא שהם לא מצליחים לבנה בנפש, כל אחד במקום שהוא נמצא. אז בואו נתחיל לעשות לגמוד את הדיור העיוני של המידה הזאת. אני רק אתן שמקלט המקורות בדברי הרע, אז יש לנו את המקורות במידות הרע, שיש כזה מקורות מסקפשים להבנה, כי באמת פסקאות מאוד מאוד קצרות ומאוד מאוד צהולות. אבל יש שם מקורות אחרים שהרב מדבר עליהם, זה בורות הקודש דלי. יש שם חטיבה שלמה שנקראת הענווה השבילית, שם זה חסיד יותר קל להבין את דבריו, ויש במוסר אביך, בפרק ג' שמתעסק במידת הענווה וגאווה, ומפזור בהרבה מאוד מקומות נוספים שאי אפשר להם למנוע את כל הדברים, כמובן בין היער וכל הספרים האחרים שמו בורות הקודש, בהרבה מקומות מתייחס לדבר הזה. גם בראשונים, מי שרוצה להרחיב, יכול להסתכל בלכורות הנובות בשער הכניעה.
היינו חלק שדברנו אז על העצבות. היינו חלק מה...
יש במערל, נתיב הענווה, יש ברמח"ל, יש... בקיצור, יכול להיות שאני אולי אתן לי לשון מסודר יותר, זה אפשר ככה אולי לעבור כלים. במקביל, מה שאנחנו לומדים, מי שיוצא כאילו להתרחב, אולי לתרום את זה, זה מאוד מאוד חשוב, כי באמת המידה הזאת, וזה גם נקודה שלא נסתכלת, אבל אפשר לתאר אותה שהיא לובשת צורה ולפחות לצורה, כלומר, בדורות שנים, הסתכלו על המידה הזאת במשקפיים שונות, וזה זוכק תרגומים. מי שכאילו מתבונן טוב על המידה הזאת היא מופיעה אצל הראשונים, אז יש איזשהו שוני מסוים בהצגת הדברים, וזה חשוב מאוד על כל כך להתפרסם למקומות נוספים, ולא דבר גם בחסידות, יש הרבה מאוד על הדבר הזה. בפרטימים, בשם שמואל, בנוצדות, יש הרבה, יש התייחסויות כאלה ואחרות שמוסיפות הרבה מאוד נדבקים עמוקים בכל המצב של המידה הזאת. אני רוצה עכשיו להקדים, להתייחס בעצם ליסודה של המידה, יסוד מאוד מאוד ברור ועקרוני, אני אומר שהוא מכל אחר, אבל נחדד אותו עכשיו ביחד, להתייחס לספר קורות ולבוא. אני מבין לקדם אתם במאוחר, אתה יותר מקורא, לא יודע, יש לך עניין לכם קורא, או שאני... זאת אומרת, שאלה היא יותר ל... אני לא יודע להגיד את זה מקדם, אני לא מגיע לזה, אבל... אני חושב את פעם לזה לממה. קורות ולבוא בשער הצמיעה. אז הוא בחדר ראשון בשער הצמיעה, שם הוא מגדיר, הוא מגדיר את השמיעה, את המידה הזו שבנפש שנקראת שמיעה ואת התופעות שלה. אז הוא כותב ככה בקורות הלבות, לעניין מהי השמיעה, הוא אומר שהיא שפלות הנפש וכניעתה ומיעוט ערכה בעיניה, והיא מידה למידות הנפש. זה הדבר שהוא מוצא. שבכל הלכמר, המידה מאוד ראשונית, זאת אומרת, הוא מדבר על שפלות הנפש, על כניעה, על מיעוט ערכה בעיניה. זאת אומרת, אדם רואה את עצמו כפחות ערך, והוא מגדיר את זה כמידה למידות הנפש. זאת אומרת, לא משהו לא כאיזשהו משהו רציונלי, אלא כמשהו שהוא קודם כל מידה בנפש. זאת אומרת, משהו מופיע ברובד הנפשי, והוא אומר, הדבר הזה, כשהוא מתחיל להופיע, זה קודם כל סימני החיצוניים, שהשתת כזה בה, הוא דבר סימני על האיברים, נאם. עדינות הדיבור, נמכות הקול, והמתינות ואת הרוגז, ואי הנקמנות על אף היכולת לכך. כן, אני מביא פה דוגמה לאחד השרים, לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, הוא מדבר על כך שהדברים האלה מופיעים בהופעה חיצונית, זאת אומרת, וזה גם מסוכן מהלימוד פה, שחזרו למידה, אנחנו אומרים גם איך היא מופיעה גם כנחוצה, זה לא רק כאלה שאנחנו קונים אותה בפנימיות שלנו, אלא אפשר לבוא איזה ביטוי, ואפילו בחושים הפשוטים, עדינות הדיבור, נמיכות הכל, נתינות גדר רוגז, אי הנקמנות, וכל הדברים האלה. אבל אם אנחנו נצמד להגדרה הזאת, אנחנו נהיה מאוד מאוד לא מדויקים. זאת אומרת, אם נבוא ונאמר שמידת הכניעה וסיפלות הנפש וכניעתה ומיעוט ערכה בעיניה, זאת אומרת, בעצם העובד שאדם לא מחשיב את עצמו, וזו מידת הכניעה, אנחנו עלולים לפספס פה פספוס מאוד מאוד יסודי, שאותו הוא מסביר פה בפרק ב'. בפרק ב' הוא מסביר שלושה סוגים של כניעה, והנקודה שהוא מסביר היא השאלה ממה נובעת את הכניעה. והשאלה הזאת, ממה נובעת הכניעה הזאת, זאת אומרת, יכול להיות תופעה, אתה יכול לראות שני אנשים שהם במצב של קדמוע, כלומר, שניהם לא מחשיבים את עצמם, שניהם לא מתגאים, שניהם לא מרגישים שפלים, שניהם דברים בנמיכות קול ובנמיכות קומה, ושניהם משפילים מבט, ושניהם נראים בעלי כניעה, בעלי מידת הענווה, אבל כל אחד משניהם, הכניעה הזאת נובעת ממקום אחר, וכתוצאה מזה, אצל אחד זה כניעה, מידה חיובית מאוד אצל השני, כפי שהוא מגדיר את זה, שזה לא רק כניעה, אלא זה שפיות, עיוורון וחולשת הנפש שהשתלטה על הבן אדם. ונסביר מה הכוונה. זאת אומרת, יכול להיות שני אנשים שמתנהגים בעצם מידת הכניעה, אבל אצל אחד זה פסול לחלוטין, ואצל השני זה חיובי ביותר, זאת אומרת, הוא הגיע אולי לרום, רום המידה הכי גבוה. מה יוצר את ההבדל בין שתי המדרגות האלה? אז הוא אומר, אנחנו מתבוננים על הכניעה, אנחנו יכולים לחזק שלושה דברים שהם גורמים לכניעה. שלושה דברים שמהם הכניעה נובעת. הדבר הראשון, הוא אומר, ופה זה בעצם עכשיו אנחנו עסוקים בלחלק בין, הייתי אומר, בין ענווה פסולה לענווה שהיא חיובית. זה מה שאני רוצה לעשות בעיקר היום, אני חושב להגדיר את ההתחלתה של ההגדרה הזאת, מה בין ענווה חיובית, לענווה שלי ולענווה פסולה לענווה שהיא טובה. אז הוא אומר ככה, יש מצב שהאחד, הראשונה, כולל את האדם והרבה מבעלי החיים הבלתי הוגן, והוא כבדות הנפש וסבילתה של הנזקים שאפשר לתת על כך מחמש כפילותם את אופני סילוקם, וזה מצוי בספלי בני האדם והמוניהם, מחמת חוסר ידיעתם וחולשת הכרתם וחסם וערכם. ואין זה נקרא תמיעה, אלא על דרך ההצלה. זאת אומרת, בכל זאת מצב של אנשים שהם תנועים בגלל שהם נמצאים באיזשהו מצב של שבידות הנפש וסבילותה. זאת אומרת, לא אכפת להם מעצמם. לא אכפת להם מעצמם, הם נמצאים כאילו במצב רע ולא טוב, והם לא עושים שום דבר שיש בשם, הם שוקעים בתוך המצב הלא טוב הזה. וזה נובע מחמת כפלותם, ואז הוא מחמת איזשהו כפלות או איזושהי עצמות מלהזדרז ונסות להבין מה מביא אותם למצב הנפשי הרוחני הלא טוב הזה, או מה מביא אותם למצב הכלכלי הלא טוב הזה. יכול להיות גם כל מיני מצבים. יכול להיות גם מצב כלכלי לא טוב, יכול להיות מצב בריאותי לא טוב, יכול להיות מצב חברתי לא טוב, יכול להיות מצב נפשי לא טוב, מצב רוחני לא טוב, כמו כל אחד ואחד מהדברים האלה יכולים להיות טובים, אבל והבן אדם כתוצאה מזה נכנס לאיזשהו שקיעה, לאיזשהו סבילות מסוימת. הוא כביכול תגיד לו שפילות לא, הבן אדם הזה נחום מתגנדו, סובל את כל הפגעים שבעולם, אין לו בעיה לחיות בתוך כל השרות וכל הפגעים וכל זה. אבל זה לא נובע ממעלה, זה נובע מחמת העובדה שהוא שקע לתוך מצב מסוים ואין לו את המוטיבציה, אין לו את היכולת האלמנטרית לנסות להרים את עצמו מהמצב הזה. אז הוא קורא לזה, הוא אומר, זה מחמת חוסר ידיעתם וחולשת הכרתם, מתנשם ביתר וערכם. כלומר, מה נובע דבר כזה? איך כל אדם שהוא שוקע בתוך עצמו ונופל מזה כילדתי? זה נובע קודם כל מהתפיסה העצמית הנמוכה שלו. זאת אומרת, הוא לא מבין את הערך של עצמיותו, הוא לא מבין את התפקיד שלו, הוא לא מבין שבעצם יש יש מה לעשות עם עצמו, זה לא שהוא בא לכאן בשביל להעביר את השנים ולא אכפת לו שיהיה ככה, שיהיה אחרת, חיים בזבל או משהו אחר, זה לא משנה. זאת אומרת, כל מקרה זה נובע מתפיסה עצמית לקויה, מטעות כזה, ואחרי שזה נובע גם מהזנחה שהיא גורמת לכך, שאפילו דברים שהם טבעיים, לרוב זה עליו, אפילו אנשים שאין להם דימוי עצמי, מי יודע מה, גם אנשים שהם לא עליהם איזה שבעלות גיבורים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אנשים שהם בתחתית השתולה. זאת אומרת, יש את המנגנון הזה לנסות לעזור לעצמך, לנסות לגמול לעצמך טוב, לנסות לרומם את עצמך, זה לא רוב לא רוב שקיים, גם אנשים שהם סתם חומרניים ולא דווקא מתוך איזושהי התבוננות מעמיקה על חייהם. פה מדובר על נפילה בתוך נפילה, זאת אומרת קודם כל זה נובע מזה שאין לו איזושהי הערכה לעצמיותו, אין לו איזושהי ככה ראייה של, של ה... של התפקיד שלו, אבל יש פה איזושהי הכרה לקויה, ואחרי זה בא השלבים הבאים שהוא נמצא בתוך מצב לא טוב, אין לו מספיק לומר את החוכמה הראשונית או את השכל לצאת ממצבו, או שהרגילו אותו להיות במצב הזה, והוא ממשיך הלאה במצב הזה יורד מדי כדי. אני אשתמש
כל כך מהר, אני מסתכל לחד דרכם, זה לא שהוא אחר, מה אכפת לי על זה, למה זה לא מפריע? הוא בסדר, זה לא מפריע לו, למשל, אין עליו. מה מפריע לי שזה נובע באיזה עצות שלו, כמה שהוא אומר שהוא נגיד, היה לו בעבר מתגבר עליהם.
כי אז בעצם המידה הזו היא לא מידה אלוקית, אלא אתה מדבר בעצם על איזשהו הרדמה והריגה של הכוחות של האדם. זאת אומרת, הדרך הכי פשוטה של האדם לא לסגרות, אולי שהוא יצא לעשות את הדבר בראש, ואז שהוא ימוד וזה נגמר העניין, אין שום סיפור אחרי שהוא יתגאה אי פעם. אבל אתה לא יכול לתת אדם כוחות, אתה אדם חיים, אתה אדם מציאות, כדי שהוא יפעל את זה, תעשה איתם משהו, לא שאתה מובא לעולם הזה. עכשיו, האלף-בית של הפעילות הזאת, היא בזה שהאדם מכיר בכוחותיו, שומר על כוחותיו, מפתח את כוחותיו, מאזן את כוחותיו, ולא נותן להם להתזרבר מדחי אל דחי. עכשיו, לא נותן להתזרבר מדחי אל דחי, זה כבר לא מדי אלוקים. זה כבר מוות בעצם. זה מוות מרצון, שהוא מצב קשה יותר ממצב של מוות אמיתי, כי יש לזה שלא נכון לעשות איתו אפשרות למחור, והוא לא מתפנק בו, הוא בעצם חי כבהמה, זה אולי זה דבר יותר מדויק, זה כל הדבר מוות, זה בעצם חיים כבהמה. האדם יורד למדרגת הבן אדם, אבל מה היא בעלת הדבר? איזה פעם בהמה שנפגעה? איזה פעם אין דבר כזה? כי אין לה את הכלים, אין לה את היכולות האלה, והאדם הזה הוריד על עצמו, כאילו נטרל את כוחות המחשבות שלו, והשאיר את עצמו ברמה נפשית ירודה מאוד, ובעצם אין לו עניין בחיים, הוא חי גם במצב של, אפילו יכול להיות שהוא לא עצוב באופן מיוחד, הוא חי במציאות הזאת, זה מרגע בהמה, מה?
הוא חושב את זה בעניין, מגורש.
כן, לא בא, זה מן נכון, זה עושה לפחות לא.
זה
עושה
כן.
זה דבר שהוא גרוע, אם זה באמת נובע מהפוכלות הזאת, מאיזשהו... בדרך כלל זה לא מוזן מידיעה, זאת אומרת, זה מה שאני רוצה לנפות, בדרך כלל מוזן מתוך איזשהו...
זה לא קנייה שצרקלת,
אומר שאדם תראות את עצמו, כן כפוכלך. לא, אז מה היא כן הקנייה החיובית? מה היא כן הקנייה החיובית? זאת אומרת, שאני רוצה בגזרה הראשונית. הקנייה החיובית, זה אומר, אבל הקנייה היא תהיה אחרי התעלות המחשבה והתנצעה מנתקדמות לבהמות בתכונותינו גבוהות, וההתרוממות מנתקדמות במידות פשוטי הארמון, מחמת שתרום חוכמה ויקרת נפש וידיעה אמיתית במעלות ובמגרעות, וכאשר תבוא אחרי כן שפלות הנפש וקנייתה, תהיה רצויה. אבל כל שזולה זה אינו נכלל במידות הרצויות והמעלות נפשיות, אלא במגרעות, לפי שמצבה בזה כמצב הבהמות. זאת אומרת, מתי כן הקנייה היא רצויה? למרות שיכול להיות שכפי שנאמר פה, חיצונית היא נראה אותו דבר, אבל הוא אומר, הקנייה היא תהיה רצויה אחרי התעלות המחשבה. זאת אומרת, אחרי שהאדם מבין את ההבדל בינו לבין הבהמה, אחרי שהוא רואה את המידות הגבוהות של הבהמות ושל המון העם הפשוטים, והוא מבין את ערכה של נפשו, והוא מבין את מעלתם של המידות ואת המגרעות של המידות השפלות, אחרי כל זה, אם הוא מכניע את עצמו, זו באמת מידת הכניעה הרצויה. זו באמת מידת הכניעה הרצויה. למה מכניע את עצמו? תכף נדבר על זה, אבל באופן, המטע של הכניעה הוא בא אחרי המחשבות, ולא לפניהן, זאת אומרת, לא במקומה. אז אין לי דבר רצויה, וכן, לא באמת אחרי הכניעה חברתית. זאת אומרת, אדם שהוא הגיע למעלה מאוד מאוד גדולה, מאוד מחשבות מאוד גדולות לגבי עצמו, לגבי ערכו, לגבי זה, עוד כך משנה מכניע את עצמו ולא מקשיב את עצמו ולא רואה את עצמו כמעט שמיוחד. זו בעצם הקנייה הרצויה שהיא מבחינה בין קנייה של אדם לקנייה של בהמה. אז מה שאני יודע בפרק א', אמרתי, הוא דיבר כאילו יותר על ההגדרה העקרונית, אבל פה הוא בעצם מתאים אותה גם כן באיזושהי הסברה.
אבל זה הקנייה שנובעת מציאה כוחה דווקא ולא
מגדלות הכוחות. כן, שהיא נובעת מתוך שהיא נובעת בכל פעם מידי אחרי ההכרה, ואחרי זה גם נגביר שהיא נובעת אדם נובעת מתוך העוצמה. זאת אומרת, עד האטליה. כלומר, זה לא שיש פה עובד חוכמה גדולה, אחרי שהאדם מכיר בערכו לבוא להיות תנוע, זה לא פשוט. זאת אומרת, בחצת כבר נהיה דבר שהוא הרבה יותר מסובך. אחרי שאדם מבין כמה הוא בעל מעלה, כמה שהוא חשוב, כמה יש לו כוחות, ואחרי כל זה לבוא להכניע את עצמו, זה בחצת מבטא מעלה גדולה. בהמשך אנחנו צריכים לדבר על זה, שלא רק שזה אחרי, אלא עד רבה, בגלל ההכרה הפנימית הישראלית הזאת, בגלל ההתעלות הפנימית הזאת, זה גם מה שיכול להוביל אותו למידת הקנייה במידה הרצויה שלכם.
זה דבר שאיזה
שהוא דיבר על הכיוון, רק איזה
שהוא דיבר על הכיוון,
זה דבר שאני מייגר הקנייה על הכיוון. הפסולה? לא דווקא, דישור. לא דווקא, זה... בלשון המודרני זה נקרא חוסר מודעות עצמית. כן, יש היום קורסים למודעות עצמית זה נקרא. זאת אומרת, אנשים יותר יבואו להכיר את הכוחות הפנימיים של להכיר את עצמם יותר ולהתחיל לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, לקחת את מודעת עצמי של כל אחד יש כלים, אז הוא לא תמיד שם לב על הדברים האלה, הוא לא מאמין בכלים האלה, לא מודע להם מספיק, ועל זה שהוא מודע, הוא נעשה יותר ויותר משפרה על אותן רופאות. אדם כזה הוא כאילו סטטי כזה, מין אחד זה פרימיטיבי מאוד בעצם. בכל זאת, אני חושב שזה. אבל אני חושב שהייתי מגיע לזה יותר פרימיטיבי, גם שהוא פרימיטיבי, בעולם הרגשי שלו לא משותף, התודעה העצמית שלו היא מאוד מאוד יהודה, והוא לא... והוא חי בתוך נפילות, בתוך נפילות, והוא חי עם זה. והרבה מאוד אנשים, באמת יהיה מלווה גם בעצמות, למרות שיכול להיות שהוא מתנס וגם אפילו זה לא. עכשיו שלא כך הוא עולה מזיז לו, הוא כבר נמצא בתוך העומק הזה. אז זה היה הסוג הראשון. זה הסוג הראשון למעשה שיש בו שני, זאת אומרת, הפן החיובי או הפן השלילי. הסוג השני של הקנייה, הוא מדבר פה על מצב של קנייה לבני אדם. כן, מצב של קנייה לבני אדם, שהקנייה הזאת היא לפני שהם שולטים עליו, כגון האסור בידי אויבו והעבד בפני רבו, או מחמת זקיקותו להם. וגודל צריכותו למה שברשותה, כגון השכיר לשוכרו, ומעני לעזרת בעל ההון, והתלמיד לרבו, או לפני חיוב המוטל עליו, הוא מלזל תקופה עליו, שאין האדם יכול לפורו, שאין הוא חייב להשתיל עצמו ולהתנה לחברו, כמאמר החכם, עבד לא ולאיש מלזה. או, מחמת ידיעתו, את חולשתו, בידיעת המוסר המביא לחיי העולם הזה לעולם הבא, ואי ידיעתו שבילי על הדרכה, וכאשר תפסיד ידו את נביא דורו, או מורה צדק, או מקיף את ערכי יופי, מחסיל עצמו לחרה ונכנע לו, כמו שאמרו קדמוננו, גדולה שימושה יותר מלימודה, שנאמר פה אלישע בן הצופת השרשה כמם על ידי אליהו, אשר למד, לא נאמר על אשר יפקה, מלמד כגדולה שימושה יותר מלימודה. כן, אמר משרתו ראשו בימון, נער להם את הדוחות, ואמר החכם יוצא לנאמנים ועבד הביא לחמר. זאת אומרת, הוא אומר, יש מחסרים שאדם זקוק לאחרים, וזה יכול לנבוע מכמה וכמה רמות. זאת אומרת, זה יכול לנבוע או בגלל שהם שולטים עליו, כן, אבל אתה מדע שולטים, או בגלל שהוא זקוק כמו השכיר לסופר, או מחמת שהוא מכיר את חולשתו, כי אני מכיר את ידיעתו וחולשתו, כלומר, מה שהתלמיד מושג לרבו, זה מחמת חולשתו של התלמיד, חולשת ידיעותיו, חולשת מוסרו, כמו שכתוב לזכו, אז הוא זקוק להדרכה. כל הדברים האלה מבטאים מצב של קנייה, אבל, אומר פה הקמת הלבות, והחלק הזה לחלקי הקנייה, אף כשהוא חיובי בטבע, אין זה מן המעלות החשובות בהחלט, מפני שאיננו כולל כל בני אדם, ואינו חיובי להם בכל זמן ובכל מקום, כי העשיר כאשר מסתכל עם העשרו, והעבד כאשר פורק כולו, ובעל החור כאשר פורק כובו, והתמיד שאינו של רבו, והעניב שאינו זאת למה שבידי בן אדם, אינם תמיד כנראה להשלחה לפני. זאת אומרת, בעצם מדובר פה על מצב של קנייה שקורא לה שהיא חיובית בטבע, זאת אומרת, טבעה של בני האדם שמצב שאחד הוא למעלה והשני הוא למטה, כי יש מצבים של הזדקקויות למיניהם, כמו שאמרנו קודם. זה מצב שהוא טבעי מצד אחד, אבל זה לא מה שאנחנו פה מדברים לגבי מידת הקנייה. כשאמרנו על מידה, זה מצב שהוא איננו תלוי לא בזמן, לא במקום ולא באדם. הדברים האלה הם תלויים בזמן, במקום ובאדם. זאת אומרת, כשאדם נמצא בבית הסוהר, אז הוא כפוף. אבל כשהוא יותר, יכול להיות אדרבה. דווקא הסוהר הופך להיות אבן נרצה של האסיר. אבל בכל זאת זה מכן. כן, גם יכול להיות בצבא, כן, שהמפקד שלו, אם הוא קובע שם באזרחות, הוא כל שהיה יכול להיות המתפסח נעליים שלו, כן? זה משהו שהוא בעצם, הייתי אומר, זה קנייה פונקציונלית, שהיא חיובית, אבל לא עליה מדובר פה, כאשר אנחנו מדברים מידת הנבא, כי מידת הנבא זה מידה שהיא קבועה, שהיא אמנת לא עליו בזמן, לא במקום ולא בעזה. זה חלק שהוא פחות כרגע. לא, אבל זה חשוב, האמירה פה, כי כחלק מקנייה של מידת הענווה, אנחנו גם נשתמש בקנייה הפונקציונלית הזאת. זאת אומרת, למרות שזה לא קנייה של מידה, אבל זו קנייה שהיא משקפת במידה מסוימת את מצב הקנייה של המידה. זאת אומרת, יכול להיות שאדם בשביל לקנות את מידת הענווה, טוב שהוא יהיה זקוק, נאמר, או לנביא, או לרב, או למישהו, כן, בשביל לקנות את מידת הענווה. כלומר, כחלק מהקנייה של מידה, זה טוב שאדם מרגיש את התחושה שהוא זקוק למישהו, שהוא לא עצמאי לבד בשטח, אלא יש מישהו, זאת אומרת, כחלק מבניין המידה, יכול להיות להשתמש בזקיקות הזאת, ואולי גם בגלל שאנחנו נכון גם ברע הזה בעולם, אני חושב אולי לדבר על הדברים האלה יותר, אבל בכל אופן, זה לא המידה שאתה מדבר עליה. החלק השלישי, שהוא החלק המרומם, שכבר בעצם רמזנו עליו בחלק הראשון, הקנייה להשם מתעלה וחיובה, כולל את כל בני אדם וחובה עליהם בכל זמן ובכל מקום, ולזה נתקבענו בשער הזה. הקנייה להשם. והנכנע הוא הנקרא בכתבי הקודש ענב ונבזה בעיניו וצנוע ודקה ושפל רוח ורוח נשברה ונזכה ורק לבב ומצר רוח ולב נשבר ונפש שחר. וכל מה שנדבר בקנייה בזכר אין כבר שם אלא לחלק הזה הכי של הבגל נעלה בקנייה. ומי שנקנית לו אינה רחוקה ממנו דרך הקריבה אל השם וימצאות לפניו ויקבל השם ממנו מעשה וירצה אותו כי אמרו ויזכה אלוקים רוח נשברה לב נשבר ונזכה לאין לו תזכה. זאת אומרת, מהי בעצם המידה השישית הזה של מידת הקנייה? אז גם כשפירשנו אותה בחלק הראשון, הכתוב קורא לו יותר בשמה, זאת אומרת, קנייה להשם. אבל אפשר אולי לצלב את זה עם הצלב הראשון ולומר שעושים את למרב שכותב באורות הקודש בדלת והוא מתייחס לפורות הרבות הזה בתף פעים ה' מגבר הענבה הצילית, אז אומר הרם בתף פעים ה' באורות הקודש דלת אתה נמצא על זה, אני רוצה לפחות מחזיקים אותם מיושב אה... הענבה שתוכנה מתואר בחורות לבחור בשער הקנייה, שקרה הקנייה ביחודה וברורה, קניית האדם לאלוקים היא מקושרת עם החוכמה, ההשגה וזירות החיים והמפעלים, בהירות הדעת וזיקוק הפכונות והמידות. שימו לב להגדרה, זה קרה פה מתמצאת תוכנה שלמדנו אותה בחורות לבחור. זאת אומרת, המושג היסודי של הנבה רצויה מול הנבה שאיננה רצויה זה הנבה שמחוברת לדעת, מחוברת לחוכמה, מחוברת לתובנה של האדם את עצמו, את התובנה של האדם את תפקידו, את מהותו, מברד לאדם את יחסיו ולילותיו, מברד לאדם את ערכו, את מעלתו, את אלה מלוקים שבו, זאת אומרת, זה מתחיל משם. וזה מחזיר אותנו להקדמת ההקדמה בחברים הקודמות לגבי הבירור של התוך, של הבירורים הפסיכיים. במידת הענווה זה לא ניתן לגילוי. זאת אומרת, אדם לא יכול להיות בעל ענווה אם הוא לא למד לפני כן את כל הדברים האלה, את בירור מעלתו וערכו ואת אלה מלוקים שבו, ובירורה של המעלה הזו נקראת ענווה. בלי זה, כאילו ענווה רגשית נקרא לזה, ברוב המקרים היא תהיה ענווה שיש בה מהמימד הפסול, הלא רצוי, שדיבר על הפורט הלבות. זה באמת אחד היסודות החשובים יותר מידת הענווה, החוכמה. החוכמה. וזה אומר הרב, זה מביא לסדירות החיים והמפעלים, כי כפי שאמרנו, ככל שאדם ידע את מעלתו, ככל שאדם יקנה את מעלת צלם אלוקים שבו, אז הוא יבין שיש לו תפקיד, יבין את הערך של משהו שקיים אצלו, הוא ירצה לפעול, הוא ירצה לעשות, כן? זה מביא כמובן לבהירות הדעת, זה מביא לזיקוק התכונות והמידות, זאת אומרת, זה לא משהו שמבטא, כי תחשבו, הנושא של הסבילות, מה שדיברנו בענווה כפולה, זה משהו שהוא גם התייחסות גולמית כללית לנפש. זאת אומרת, הוא נמצא במצב של פסיביות, אז הוא יכול לחסוס בכל המידות, זאת אומרת, חוץ מזה שהוא גם יכול להיות עשור, וזהו, הוא גם האדישות שלו כלפי עצמו, היא אדישות כלפי הסובב, היא אדישות כלפי אלוקיו, הוא יכול למצוא בכל המידות כולה. זאת אומרת, יכול להיות מצבים שהוא יפעס כעס נוראי שלא ניתן לשליטה, כבשה מזה שמישהו נגיד חתך אותו, כן, הוא יעשה סתם בקנה מישהו חתך אותו או משהו כזה, או... זאת אומרת, הפרימיטיביות הזאת יש בה שקיעה של כל המידות של האדם. זאת אומרת, לא מדברים רק על בעיה במידת הענווה, אלא אדם שאין לו מודעות עצמית, שהוא נמצא מצב של נגפות קומה, יכול להיות מצב של פרימיטיביות שבא לבית של כל הדברים. יש בו עצלות, יש בו חוסר התעניינות, יש בו מידת אכזריות כלפי הסובב, אז יכול לראות דברים נוראים קרו מסביבו, ולא מזיז לו שום דבר, לא מזיז לו, אדם שהגיע לו פת לחמו ולא מזיז לו כלום. הכל נמצא באיזשהו מצב של שקיעה וריקבון מאוד מאוד יסוני. לעומת זאת, המצב לא הפוך, שאדם הוא מודע לעצמו, מבין מה הם כוחותיו, יודע מה תפקידו, יודע מה העניין הסתר מלוקים שבו. ואחר כל הדברים האלה הוא מבטל את עצמו ומבין את מידת הענווה, פה יש זיפוק גדול של התכונות, יש פה זירוז, יש פה חניצות מפעלית, שאדם מבין שיש פה תפקיד, והוא לא מתעצב. אין פה סתירה בין העובדה שהוא נפנה ומשפיל את עצמו לעובדה שהוא מזדרז, הוא חרוץ, הוא עושה, הוא פועל, הוא דואג לאחרים, הוא דואג לעצמו, הוא דואג לפרש, והוא מלא חיים ומלא שמחה ומלא רחמנות. זאת אומרת, אין סתירה בין הדברים האלה, כי בעצם יש פה שתי קומות שאני לא זוהר לגבי זאת, מה עולה ההכרה, הדעת, ההבנה, הזיקות, הזיקות של הגירות של המידות, ועל גבי זה בא הקומה שהוא למרות כל זה הוא נכנע, הוא שפל, הוא... כן.
אבל איפה בעצם מהעמוד, שבן אדם כאילו מגיע לחסר של הדעת, כאילו מעט שמות, ועד השורה כאן הבאה, כאילו, כאילו, כאילו,
כי הבן אדם, עד שהוא מגיע לדעת כאילו מלאה, כשאתה יכול להיות שלמה,
אז יש לו
שלבים בדרך.
יש כאילו
לפחות בכלל להגיע למשהו, כמו שלדעת, כדי לקבל על הרחבים בדיוק. לא, זה לא חפוש, זהירות. מה שאמרתי אחרי זה, זה לא שזה כאילו הוא גומר שלב א' ואז הוא מובל לשלב ב', אלא זה הולך בד בבד. אחרי זה במובן הזה שהדעת מביאה לתודעה עצמית טובה, לתודעה בינה לבין אלוקים, והיא גם מביאה לענווה. ובכל דרגה יש שני המהלכים האלה. זאת אומרת, בכל דרגה שאדם מוכרח לעצמו, והוא מבין את מעלתו, והוא ממילא גם מבין את מיעוט מעלתו. כן? זאת אומרת, זה חלק מהתובנה שלו, אנחנו עדיין לא דיברנו, כאילו, מה גורם לכך שהאדם הוא כל זה נכנע. כי מתוך ההיכרות שלו את עצמו, הוא מבין טוב מהי מעלתו, אבל הוא מבין טוב מהי המגבלות שלו. וכשהוא מבין מהי המגבלות שלו, שם הוא גם מבין עד כמה הוא רחוק, עד כמה יש לו... וזה בד בבד. זאת אומרת, ההכרה החיובית היא גם מצמיחה בתוכה את ההכרה האמיתית ביחס למיעוט ערכו, ודאי וודאי ביחס לאלוקיו, וגם לפעמים ביחס לחברה של סביבו, והיכולת שלו כן לקבל את הסביבה בצורה הרבה יותר אמיתית. זאת אומרת, כשאדם נמצא באיזשהו עצימות פנימית, אז הוא עלול להרגיש שהוא מאוד מאוד למעלה, אבל כשאדם כל שנשא מודע לעצמו, אז המעבר הזה בין ההכרה העצמית לענווה הוא טבעי, והוא נעשה בכל שלב, הוא נעשה בדרך כלל ברמזונים העגלות של התרוממות מעלה-מעלה.
אז
הסבילה הזו, ושכף יש הפוך, בגלל העצימות הפנימית שלו, אתה מגיע לגאווה, אבל לפעמים שיש להגיד לך שזה עדיף הזה, יש לזה יתרונות לכל אחד, וחסרונות גם כן לכל אחד, זאת אומרת, אין ספק, גם בעל הגאווה, יש לו חסרונות מאוד מאוד יסודיים, וזה שהוא, אני להפתיע אותי, שהוא לא נותן מקום הקדוש ברוך הוא בעולמו. קשה לי להגיד מה יותר טוב, שניהם בעייתיים, וצריכים להיזהר משני הכיוונים, לא דיברנו על החדשים יותר רגע, אבל לגבי הצד הראשוני, זה בעצם באמת המהלך לדעתי, הצד הראשון במידת הענווה, אני חושב שבאמת זה זה. שהענווה היא מקושרת אל הדעת, ואי אפשר לדלג על החלק הזה, ולא מתאר את הענווה כמידת הצמיעה, כמצב בנפש וצמיעה, אלא כתולדה של גדלות פנימית.
כן,
כן.
זה לא נראה, זה חשוב
כי ככל שאדם מכיר את עצמו, אז הוא יודע להעריך ולהוקיר את אותם חלקים גדולים אלוקיים שניתנו בו, הוא יודע להעריך ולהבין מה תפקידו, שזה תפקידו ולא תפקידם של אחרים כפי מה שהוא רואה, שזה דבר שהוא מעמיד אותו באיזושהי מעלה מסוימת, אבל הוא גם יודע להבין סבלותיו, הוא יודע להבין עד איפה הוא מסוגל לעשות, הוא יודע להבין איפה הוא נופל, והוא יודע להעריך את אותם אלה שלא נופלים כמוהו וללמוד מהם את הדברים. המיקום הזה הוא מיקום שהוא יש בו שני הכתבים. מצד אחד ההכרה העצמית החיובית, מצד שני גם את השנייה החיובית במובן הזה שהוא לא מכחיש את עצמו כי הוא יודע, אני יודע חברי והגמור יש לו חושב לי, ואבא ואז לא מסתירים שהוא עדיף עליי, אז אני אתן לו את הקרדיט, אני לא אנסה לעשות משהו במקומו, אני רוצה להיבטר ולהתגאות עליו. אז זה בעצם פעולה שהיא בזאת הזאת, ולכן ההכרה העצמית הזו, היא אדרבה, היא מולידה, שהיא בשיאה, היא מולידה עליו, ולא, זה ראייה בעצם מפוקחת, ראייה מפוקחת, כן.
זה אין
יותר מסתירה בשביל
אדם, נאמר, שמצאת פעם, ביום הנשיאת לדעת שלו וכו',
אין ספק, זה נכון מאוד. ההכרה היא מאוד במקום, אין ספק שההכרה של אדם את עצמו עלולה להביא אותו לגאווה. אבל לפי מה שאמרנו קודם, אני חושב שזה בעצם המנגנון שעשוי למנוע אותו. זאת אומרת שההכרה היא הכרה אמיתית, רואה יותר אמיתי, והיא לא מנפחת את המציאות. אבל גם אני תכף אני אשב עוד שאני אוסיף על המשפט, אבל תכף אני רק עוד משפט שאני רוצה בעניין הזה, מה שכבר אמרנו, עוד שאני אגב, מה שכבר אמרנו בעניין הזה של ההכרת העולם את עצמו, זה גם אומר, וזאת פעם טיפלנו בשאלה הזאת, זה גם אומר שהאדם שמכיר את עצמו, אז הוא גם יכול, כתוצאה מזה, גם להגיע למצבים שהם לא תמיד חיוביים. זאת אומרת, דיברנו על זה שהצדיקים נעלבים ואינם עולבים. אז מה אומר, מה שאתה סבת, שהעבר כיצד השם נגבורו, אלא נעלבים ואינם עולבים. אז הרב שם מסביר בעיניה, שמעלתם של הצדיקים, זה לא שהם לא נעלבים והם אינם עולבים, אלא אבא שהם נעלבים והם אינם עולבים. תגיד בעצם מי עדיף, אולי עדיף, אותו אחד, שהוא כבהמה, כי הם לא מעניין בשום דבר, מופיעו לו לא עליו. מזלזלים בו, מגחיכים עליו, ושם לב שחקים עליו, לא קצת לו, לא מעניין בשום דבר. כי הם אותו אחד שדיברנו על הנבא שפולה. לעומת זאת, הצדיקים הם כן נעלבים, זה מעלתם. אז לכל אני נעלבים, זה כאילו מבטא איזשהו מצב של שלילה, מצב שהוא פחות טוב. אז זה מסגיע על השם הלא, בדיוק לעצם, זה מבטא את מעלתם, כלומר, ברור שלהיות נעלם זה מצב שהוא לא טוב, זה מצב שצריך לצאת ממנו, זה מצב שצריך להתמודד איתו, זה מצב שעדיף היה אם לא היית מגיע לצד המצב הזה, כלומר בכלל היו מעליבים אותך, אבל אחרי שמעליבים את האדם, המעלה היא שהוא נעלם, לא שהוא לא נעלם, למה? כי אם הוא לא נעלם זה מבטא שוב איזשהו אטימות פנימית, לא מעניין אותו כלום. לא רק הוא אמר אותו מצלם אלוקים, הוא ראוי לכבוד, הוא ראוי להערכה, כי בעצם יש בו מידות אלוקיות. ודאי וודאי שהוא יש בו, כן, הוא יציר קטן של הכבוד, יש בו דברים שהם חיובים. זה שמעליבים אותו, זה דבר שהוא תקין. ואם אדם לא חש בתחושה של העלבון, משהו פגום אצלו, משהו עצום אצלו, משהו לא טוב. וזה לא צריך שאיפה בכלל בעולם המידותי, שאם להעליב אותו בן אדם, שהוא לא יעלב בכלל. זה נכון שאדם שאתה מתבגר ולדעת ממה להעלים. זאת אומרת, יש חלק מסוימים שכביכול אצל בני אדם יכולים לצאת מעלימים, אבל האדם שהוא מבוגר יותר ברוכו לא צריך להעלם בהם, כי זה קטנוניות. כן, זה דברים שהם קטנוניים, שהם לא משמעותיים. אבל בדברים המהותיים שהם כן מעלימים, זה באמת מידה אלוקית שהוא נעלם. לכן אני אומר, יוצא שהדעת על כאלה אנחנו מדברים יכולה כביכול להזיק על מצב שלילי יותר, שהוא נעלב, אבל אנחנו אומרים, ברמה המהותית, זה מצב שהוא מבטא מעלה יותר, שהוא נעלב. ושם הרב מפתח את זה, וגם אומר, לא מאוד יפה, שהוא אומר, זה לא רק בא לבטא את מעלתם, שלמרות הם נעלבים, כלומר, איפה היית אומר, יש איזה מעלה שהוא נעלב, ולמרות הוא לא עולב. כן, נעלבים אינם עולבים. הרב שם אומר, שאבא, בגלל שהם נעלבים, לכן הם גם לא עולבים. מי שנעלבים, מי שנבין את המנגנון של הנפש של האדם והוא יודע מה פוגע בו כי הוא חש את זה על בשרו, זה גם מה שיוביל לזה שהוא לא יעלים. זאת אומרת, בעצם אחת החוץ, זאת אומרת, הנעלבים זה מבטא מעלה, העובדה שהוא מתגבר על עצמו זה מבטא מעלה, ואדרבה, זה שהוא נעלב זה גם מה שעוזר לו לא להעלים כי הוא מבין את המשמעות. מי שלא נעלב, הוא גם משהו זה להכיר בלי להגיד קצת. מה אתם לא מעלים אותו, אבל אחרי זה מאוד מעלים. בכל אופן אני אומר, שלא תחשבו שמי שרוקש דעת, אז הוא בעצם עושה לעצמו את הבעיות, כן? לפעמים מוסיף דעת מוסיף מחוב בעניין הזה. כלומר, אבא, אדם שמוסיף דעת, לפעמים החיים שלו יהיו יותר קשים. החיים שלו יותר קשים, ואבא, ככל שהוא מוסיף דעת, אז הוא גם יכול להעלב מדברים יותר דקים. זאת אומרת, הוא יכול מעקימת שפתיים להבין שיש פה איזשהו ניסיון לבטל, ומה שאחר כאילו שהוא פחות רגיש, אולי ישים לב לזה, אני אומר להפך. דווקא הצדיק, דווקא העומד זה, כתוב לשים לבטל, דווקא הם שמים לב דווקא לדברים, לרטורים של הדברים, לצלילים, בין השורות, הם קוראים, קוראים לדברים, אני אומר להפך, כאילו עמידת הענבה יכולה להוביל לכם לרגישות נפשית יותר גבוהה, אבל זה לא מבטל, זה יכול להיות חיתות אם הוא מתחיל להיעלב מכל דבר ודבר. זה מבטא מעלה אם הוא נעלם מהדברים המהותיים, וגם זה מדרגה לו, שממה להיעלב. כן.
זה לא שכאילו
עכשיו נגדיר רגע מה שנשאל קודם, נגדיר כן, אז בכל אופן, למה ההכרה העצמית היא חיובית והיא לא גאווה? בכל אופן נגיד פה לאחד מנקודות הרגישות, רק נפתח בזה ונקשים את זה בפעם הבאה, כי עכשיו אומרים בעצם על הכותב של הצד השני. הכותב של הצד השני, למה ההכרה העצמית היא לא גאווה? וכל הרבה מאוד התפתחויות בהרבה מאוד מקומות, אני אתן לכם דוגמא אחת שהזכיר אתכם גם כן במקורות, למידתו של הלל הזקן. שם את הסיפור המפורסם של אותו אחד שמה שהתערבו ביניהם, מי יצליח להפיס, מי יצליח להרגיז את הלל. כן, אני מכיר את הסיפור הזה במסכת שבת, שאני נכנס אליו בערב שבת, ממש כבר אחרי שהוא כבר רכש את בית המדרש, רכש בית המדרש, ועכשיו כן, בביתו לקראת קבלת שבת, והתחיל לנכנס אליו ודיבר עליו בצורה לא מנומסת, ושאל אותו שאלות טיפשיות, מתוך מגמה להרגיז אותו. אז שמה כתוב, שהוא מגיע לבית שלו, ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? הוא בא לאיזשהו נשיא הדור, גדול הדור, שמה שזה גם ערכה של, זאת אומרת, גדול החכמים וגדול, כן, וזה הנשיא של הדור, הוא אומר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, כן? כמו שאדם, מי שאני יודע מה, מגיע לסתם, אני חושב את זה לרב אליהו, כן? מי זה פה אליהו? תבואו, חלם שנכנס ככה, אז הוא אומר, תכפילו את זה, כן, זה לא, יש פה איזשהו, כן, מין ביטוי כזה. אז כתוב, והגמרא אומרת, מתעטף ויצא לפרצו. ואז איפה הרב עומד פה על עיקרון מאוד חשוב במידת הענווה, שהוא בדיוק נוגע עכשיו למה שהגענו עכשיו, אומר הרב, זה בקופת זין, אתה נותן לגלל בקופת זין, אומר הרב, דרך הענווה האמיתית היא לכבד גם כן את עצמו במידה הראויה. כי יסוד הענווה היא הכרת האמת לאמיתתה, בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון, שברוב האנשים האהבה נפרדה לעצמה, מסמדת עיניהם לראות בחיסרון הנמצא בעצמה, וממילא גם בטובת ראיהם וביתרונם. אבל הענב רואה את עצמו מכובד מצד, שימו לב את הכתוב הזה, מצד שלם אלוקים אשר בו, מצד החוכמה והתורה נקנה בנפשו. הוא מוכן לראות גם כן את חסרונותיו, בלא שום משוא פנים. וכן רואה ביתרון חברו מצד שלם אלוקים וסגולת הנפש. על כן בהיותו מכבד את עצמו, יתכבד שיהיה בכבודו מכבד לאחרים. שיותר ניכר הוא כבוד הבריאות שמקובל לקבל אותה משיכבדן בזוי. על כן מתן לנדרה שיהיה מתעסק, שזהו רגש הכבוד שמתייחס לעצמו בהיותו הדור בלבושו, מעוטף בנימוס להורות שאין הענווה באה משתתרון הכרה של רגש הכבוד, כי אם דווקא מהכרתו והכרתו אותו ובמידה הוא גן. הוא יוצא לקראתו כשהוא עצור כדי שיהיה הבא אשתו מתכבד בכבודו. זה חנוק הפסקה הזאת, אם אתם יודעים שני הצלם שעליהם דיברנו. זאת אומרת, זה אומר שני הצלם, מצד אחד זהירות מהענווה שהיא פסולה, מצד שני זהירות מגאווה. והרב אומר, היסוד, כן, היסוד של הענווה זה הכרת האמת לאמיתתה בלי שום ערבוב של דמיונות. והמשמעות היא שהענב מכבד את עצמו מצד העובדה שנראה בצלם אלוקים, מצד עצמו והטוב, אני אקנה בנפשו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה יצחיל קראת על הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד, אתה צריך לכבד את עצמך, אתה צריך לכבד את עצמך, שבגלל העובדה אתה יצחיל קראת על הקדוש ברוך הוא, באותה מידה שאתה מכבד כל אחד ואחד שהוא יצחיל קראת על הקדוש ברוך הוא, אתה לא פחות טוב מאחרים. אתה לא, בגלל הסיבוך הזה של גאווה לענבה, אתה לא צריך לגרום לעצמך פחות ממה אתה מקבל אצל החיים. כן, בוא תראה, תגידו, זה יציר כבר של המלך. אתה לא תיתן כבוד, אתה תעריך אותו אחר. זה כמו מה שהכוזרי אומר שהמשל מלך הודו, שהמלך שולח לך מטלות בזה, אתה לא תעריך את המטלות האלה בעצם העובדה שהם ניתנו לך מאת המלך. אז קודם כל, אני אראה לך קודם, קודם כל אדם מחויב לך עצמו לראות את העובדה שנראה בצלם אלוקי כדבר שהוא ראוי לכבוד. אז זה לא יכול על צלם אלוקי ועל החכמה והטוב, אני קנה בנפשו, אז נכון, גם מדבר גם על לא רק על היצירה האלוקית, אלא גם על היצירה האנושית, כי פיתוח של היצירה האלוקית. אתה מדבר על החכמה והטוב, אני קנה בנפשו, מה שאתה עבדת. אתה עבדת לקרוא מידות חיוביות, יש דברים מסוימים, למדת בכנסת דברים מסוימים, יש הרגע התורה. אז מצד זה, אתה ראוי לכבוד טוב בבני עצמך. אז שמה, הבעיה, אם האדם מתחיל להשתכף בגלל העובדה הזאת, הוא מתחיל לחוות עצמו גם במידה שאינה ראויה. כלומר, הוא מתחיל לראות עצמו שהוא יותר מאשר אחרים, שהוא, כזכור, הבן הסירי יופן של הקדוש ברוך הוא היחידי וכל השאר הם בנים המזירים חד וחלילה. כן, הוא מרגיש כאילו שכזכור הוא היחידי הלגיטימי שראו לכבוד לכל האחרים, וזה אומר שהוא מוספה מהמידה הראויה. זאת אומרת, אם הוא רואה את הדברים בצורה נפוחה, הוא שם לערך כל אחד ואחד בשביל צלם אלוקים שבו, וכל אחד בשביל החכמה והטוב שנקנה בנפשו, וזה כל אחד יפים מעלתו. זאת אומרת, הנשיא שבדור, הוא רואה לקבל כבוד יותר בשביל החכמה והטוב שהוא רכש, והאדם שפחות רואים פחות לכבוד. אבל כולם רואים לכבוד מצד, ולכן אומר פה הרב, הכבוד הזה כלפי עצמו, והמחויבות שלו לכבד את אחרים, אם בעצם אחד קשור בשני. זאת אומרת, איך אתה יכול לכבד את האחר? על ידי העובדה שאתה מכובד בפני עצמך. למה? כי אינו דומה כבוד של גדול שמי שמכבד את החבר שלו, לבין זה מישהו בזוי שמכבד את החבר שלו. זאת אומרת, אם אתה מכבד את החבר שלו. זאת אומרת, אתה תלך לאיזשהו, כן? תלך לאיזשהו חתונה, אז תבוא לשמה, אני יודע מה, עם חולצת שריקו ומפסה תלמות לחתונה. אז מעבר לזה שהתפתחו על זה, כן? יש פה גם בעיה של תפיסת המציאות, אתה לא מכבד, אתה לא מכבד את הנשיא, אתה לא מכבד את האירוע, אתה לא מכבד. זאת אומרת, העובדה שאתה לא מכבד את עצמך, היא מניחה אותך והופכת אותך למעמד שגם לא מכבד את אלה שאתה בא בסביבו אותם. ולכן פה הלל דאג להתעטר מתוך העובדה שהוא מכבד את עצמו, ומתוך העובדה שהוא רוצה גם להתכבד את חברו בהופעה שהיא הופעה מרשימה והופעה שהיא הופעה חיובית. ופה באמת יש פה טיפול של כל היסוד, של מידת הענווה, להראות שהענווה לא נובעת מתוך חיסרון של הכרת כבודו, ולכן הוא לא מחלף הוא יותר. הוא כאילו בא לבית המלאכה שהוא מגיע לבית הרבה, אז הוא יותר לקבל כל כך בצורה. מה זה משנה, כאילו חפיף, לא משנה, מה... אין כבוד בעולם הזה, זה לא משנה זה. גם אם אתה יש איזה כיתור מצד אחד. ומצד שני, ההכרה העצמית היא לא עבור את הדבר להסתנזר, לא רק, כאילו, הסימפטום לכך, כן, מי שאל איך האדם מגיע להכרה וגאווה, הסימפטום לכך, קודם כל, העמדה היסודית היא שהכבוד העצמי נובע מתוך ראייה רוחנית, מתוך ראייה ערכית, מתוך שפיטה ערכית, והסימפטום לכך, היינו דברים מפריטים, היינו בעצם מגזים בכבוד עצמו, האם הוא ככה עסוק ככה הרבה שעות, כן, להתפרק לפני המראה ולבוש לחצות בקפידה, זה כבר מבטא שבעצם הוא כבר נקל לכיוון השני, שהוא באמת מחפש את כבוד עצמו, לכן הוא מתחזר בגרושו. זה לא נעשה מתוך רצון לכבד את האחרים, מתוך הכבוד של הזולת. זה הסימפטום בעצם. האם האדם רואה את עצמו כמכובד יותר, האם הוא מנסה לכבד את עצמו במעבר למידה, זה פחות או יותר הסימפטום לכך, האם הדברים האלה נובעים ממקום החיובי, או שאתם יודעים אולי כבר ממשהו עבר מעבר למידה. וברור שהקו פה הוא לא חד משמעי, אלא צריך לשקול אותו, אבל העיקרון הוא, אני חושב שאפשר כן להבין מפה.
אולי, אם בכל זאת, אין
זה נכון. זה נכון, ההגדרות המדויקות הן באמת דברים שמסתורים ללב, מה שמסתורים ללב, אבל אני חושב שלא רק לא מסתורים ללב הפרטי בלבד. זאת אומרת, זהו, זה הרבה מאוד סמנות של חברון, זה נכון. זה עוד סמנות של חברון, זה חזר את התקופה. סמנות של תקופה, היינו פעם, אני יכול לשתף את זה, פעם היה לנו דיון ככה, דיברנו על זה מהרב אבר, לגבי מנות של חתונה. זה כאילו, כמובן דובר בפשטות מוחלט את הרב אבר. ובאמת אחת הנדה זה הרבות הן בקיוס בדימוי, אמרו לו, שמה, היום אתה נוסע ברכב, שלא נוסעת בו לפני 40 שנה. משהו השתנה, זאת אומרת, לא יכול לבוא להגיד, טוב, אני חיבקתי את האנשים ברבע אוף לפני 30-40 שנה, היום אני גם לחבר אותם בדיוק באותו רבע אוף ותפוח אדמה, אבל זה נגמר העניין. היום אנשים יותר אני נהטם, היום אנשים יותר מסתכלים, ויש להם רמות אין ספור של מנות בחתונות.
מה נחיים של
ימות? אז ברור שיש לי רצה מסוירה, שאולי מבטא...
היא עוד ארבעית על הדרך,
אבל אתה זמנה בנה שלו, מה אני... לא, זה עכשיו אני אומר, זה עכשיו שאולי זה סוף סנטי, זאת אומרת, קודם כל, אני אומר, אתה לא יכול לבוא להגיד, אני אומר לך לפשוט, אני אכבד אותה, כן? אני מבעל שלי לא עושה עניין, אני בשבת אני אוכל מרק, כן? מרק עם חלה, וזה אני גומר את השבת שבת שלי, אז אני גם אכבד אחר, אני אגיד להם... אני אעשה להם מגש עם סנדוויצ'ים בכניסה לאולם. יש פה איזשהו עניין של איזשהו נורמות שנוצרות, כן? עכשיו אתה אומר, אז מה יהיה? כאילו, אז ברור שצריך פה לשמור על האיזון מהצד השני, ולא להתחכף, וגם אני אומר לראות את ההיבט הכלכלי כדבר שהוא עומד לפני עצמו, זאת אומרת, גם בלי קשר למכובדות של האמנה, אלא יש חובה לאדם לראות את ה... כי גם זה יכול לשם סיכון מידותי. אם האדם לא עושה מחירות, אחרי זה הוא עושה ספרן, ובכל זאת גורמת החודש כבר שיקבל את מיליאת של 800 שקל, ובערב הזה של החתונה הוא יכול היה לשים כסף שיכול היה לפרנס אותו לשנתיים, כן, באברכיות. זה גם בעיה, צריך להישאר, יש לו מידה מסוים של איזון, שזה מצד אחד יראה מחבר את הבריאות, ומצד שני, שזה מבחן באמת אותה פשוט ואותה ענבה, שבאמת... וצריך למצוא פה, וזה חכמה. אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו בכל הזה. זה מה שאמרנו קודם, בשביל זה עושה מקור, מידת הענבה זה מאוד נוגע ובכלל לכל המידות כולה. אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו ולהגיד בקיצוניות, רק פשטות, רק נושא, רק... אתה תמיד צריך למצוא את האיזונים. צריך את האיזונים, ואני הרבה פעמים, אני אומר גם לאנשים, האיזונים הם גם מאוד אישיים. מאוד אישיים. המון אישים, ואני אומר, זה לא סוד, לא סוד, שהרבה פעמים יוצא, נגיד, שבחור ספרדי מתפרד בקורה עם משפחה אשכנזית, אז יש צערים, יש צערים, כי מה שלא הולך, מה שיכול להיות מצוין ומעל המעל ומעבר, את המשפחה אשכנזית, את מרוקאי, זה בושה וחרפה. לא יודעים, זה לא... אז אני אומר, מה תגיד, כאילו, הם חיים בשקר, הם חיים בשקר, אבל מצד שני, שהדברים האלה נעשים מתוך איזשהו מנטליות קבועה, אז תמיד תחשב בזה, תמיד תחשב בזה, ולנסות לאזן את זה.
למה?
כי זה בתוך החברה. אני אומר, ברור שאנחנו פה נקלעים לפעמים לאלמא דשיקרא, וצריכים להיזהר גם מזה. זאת אומרת, צריכים להיזהר מזה שאנחנו עושים מדי מתחפים, שכאילו הקורונה אנשים יבואו הביתה ויגיד בכלי הפסקי לפלויל וינסו להרשים את האנשים. אנחנו צריכים להיזהר מזה, יש לזה מגדל לא בשקרה בדבר הזה. וזה לא טוב שאנשים באים לחתונה בשביל לאכול אוכל טוב, כן? אני חושב שזה נאמר שכל הנאים יותר חתן ולא סמכו ובחמש קולות, זאת אומרת כאן עשו בנת הבטן שלו. זה לא טוב הדבר הזה, אבל ברמה מסוימת יש מקום בכלל להתחשב. להתחשב ולמצוא את האיזון, למצוא את האיזון, אני לא יכול להגיד לך בצורה, האיזון הוא אינדיבידואלי וצריך להגיד, מאוד נראה, יש פה גם עוד דבר, הרבה פעמים, אז אני אומר לדעתי בצורה מאוד גבוהה על כל המוהגים האלה של $5,000 אחר, הרבה פעמים אני אומר בצורה ברוטלית, דורסים אנשים שהם לא פחות טוב ממך, עם כל הכבוד, נכון שאתה מתחתן, נכון ש... אבל גם ההורים, בכל זאת יש להם איזשהו צד פה בעניין, בכל זאת הם הוליד אותה לעולם והוביל אותה לחופה. ולפעמים הדריסה הזאת היא מאוד טובה אולי מצד מידת הפשטות והענווה, אבל מאוד לא טובה מצד הבן אדם החברו, מצד זה דבר שאני חושב שמאוד חייבים לשים לב אליו, זה קצת לא חכמים, לא חכמים. ויש גם יותר שתגיד זה הקו האדום שלי, על זה אני לא אתפשר, זה צריך שיקול דעת מאוד טוב, מאוד זה, אבל בסך הכללי אני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מתמרנים פה. מידת הענווה היא מידה שיש בה הליכה באמת בין שני יוסף צוות, כן, למרות שהרמב"ם אומר שמידת הענווה צריכה בעל הקצה, אז צריך להבין מה המשמעות של הקצה שהרמב"ם מדבר עליו, אבל בגלל זה מין הליכה בין שני אספקטים הרבה מאוד מעמיקים, איך אתה מנהיג את הדברים, שמצד אחד זה לא יהיה גאווה, מצד שני שזה לא יהיה ענווה פסולה, זה לא יהיה איזשהו שכניעה ושיסוף. בכל אופן, צריך עוד לפתח את העניין הזה, אני מאוד רוצה לדבר על מקומות נוספים שהם מרכיבים את היסוד הזה, רק תסתכלו, יותר שהם יתרו ב... יש בחדרה, הרבה מאוד בספר בחדרה, יש הרבה מאוד מתחסויות של הרב לעצמו, שכביכול נראים כאיזשהו ביטוי חלילה של גאווה, כאילו הערכה עצמית מאוד מאוד גדולה, ברור שזה חלק מהם, כן, תראה את המוסד בעמוד המד א', אז בחדרה זה למד א', אתם יכולים להם, לא יודע אם נפניתי באורות הקודש ג' קוף מונבר, יש בהרצבר יהודה משהו מאוד מאוד יפה, באורן טבעתי ועמוד ספאי, פסקה שהייתת לירת שמיים, פסקה מאוד מאוד יפה, ממש מסר מאוד עמוק בראייה של אדם עצמו, אני אומר זה כך, אורן טבעתי, עמוד ספאי. אני אומר את זה כך, לדעתי זה גם נוגע ללב ליבו של המושג הביטחון העצמי. זאת אומרת, המושג הזה, יש פה גם באורות התורה שיוצא בי"א ב', טוב אולי נתראה מקורות בהמשך. נדבר על המושג של התפיסה העצמית החיובית מול מידת הגאווה. זה קצת דבר שזה כגרום. טוב.